קשת, כל שידורי תורה, בספר בראשית.
שיעורים יינתנו על ידי הרב יונתן גרוסמן, הרב יונתן גרוסמן.
שלום לכולם. בפרשת השבוע, פרשת ויגש, אנחנו מגיעים לסיאו של סיפור יוסף ואחיו, למפגש המרגש מאוד של יוסף עם אחיו, להתוודאות של יוסף לאחיו. למעשה, ההתרגשות אוחזת בנו עוד רגע לפני ההתגלות עצמה בנאום של יהודה. כלומר, פרשת ויגש פותחת למעשה בשני נאומים, האחד של יהודה, האחד של יוסף, ושניהם גם יחד מתלכדים לכדי סיום הסיפור כולו וסוגרים מעגלים שונים שנפתחו לאורך הסיפור. הקישור בין נאום יהודה לבין נאום יוסף, מעבר לעצם הקישור העלילתי שבגלל נאום יהודה מתגלה יוסף, קישור בולט גם דרך מילה מנחה מאוד מיוחדת שמשובצת בשני הנאומים הללו, אני מתכוון למילה אבי. יהודה חוזר כמה פעמים על המילה הזו, וכך למשל בפסוק כ"ז, ויאמר עבדך אבי אלינו, אתם ידעתם כי שניים ילדה לי אשתי. ומיד בהמשך אומר יהודה, ואתה כבואי לעבדך אבי, והנער איננו איתנו ונפשו קשורה ונפשו. ואז בלשון רבים הוא אומר, והורידו עבדיך את ציבת עבדך אבינו ביגון שאולה, ומיד חוזר יהודה שוב בלשון יחיד, כי עבדך הרב את הנער מאים אבי לאמור, אם לא אביאנו אליך וחטאתי לאבי כל הימים. וכך כידוע יהודה גם מסיים את דבריו, כי איך העלה אל אבי והנער איננו איתי, פן אראה ורע אשר ימצא את אבי. יהודה חוזר הרבה מאוד על המילה אבי, חלק מהעיקר דבריו של יהודה זה לשכנע את יוסף שראוי לרחם על האב הזקן שלא עשה שום דבר רע, וכדאי לשם כך לשחרר את בנימין ולקחת את יהודה כעבד במקומו. אלא שהמילה הזו אבי חוזרת גם מפי יוסף, ופה זה כמובן מילה טעונה מאוד מאוד מיוחדת. יוסף כבר זמן רב לא אמר אבי. באופן אירוני, הפעם האחרונה שהוא אמר אבי, הפעם היחידה עד עכשיו ששמענו את יוסף אומר את המילה אבי, זה דווקא כשהוא קרא לבנו מנשה, כי נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. כלומר שהקדוש ברוך הוא השכיח ממנו את בית אביו. והנה עכשיו חוזר יוסף שוב לקרוא, להגיד את המילה אבא. והדבר הזה הוא מאוד חזק. כך אני קורא כמה דוגמאות מתוך התגלות יוסף לאחיו. ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף העוד אבי חי. ואחר כך שוב, מהרו ועלו אל אבי. ואמרתם אליו, כה אמר בנך יוסף, ושוב, הגדתם לאבי את כל כבודי במצרים, ואת כל אשר ראיתם, ומיירתם והורדתם את אבי הנה. ניכר שיוסף מגלגל את המילה הזו בפיו, להגיד אותה שוב ושוב, אבי, 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 מאוד לא מובן מאליו עבור יוסף. ועצם השיתוף של המילה הזו, אבי, גם בנאום יהודה וגם בנאום יוסף, היא כשלעצמה כבר אומרת הרבה מאוד. כלומר, שני הבחורים הגברתנים הללו, יהודה מענף לאה ויוסף מענף רחל, פתאום משוחחים איש עם רעהו, וגם אם עדיין לא כל הקלפים מונחים על השולחן, יש להם כבר איזו מילה משותפת, והמילה הזו היא לא פחות ולא יותר מאשר המילה אבי, מילה מאוד עמוקה בהקשר של משפחת יעקב, והנה גם יהודה וגם יוסף ניצבים מול אב משותף, וממילה גם התקשורת ביניהם פתאום חודרת למקומות עמוקים יותר, גם בנפש וגם בהבנת המציאות כולה, כמו שתכף אנסה לברר. ממילה, מאחר שכאן אנחנו מגיעים לאיזה שיא הסיפור, וכאן הדמויות מתגלות האחת לשנייה, וכאן נופלים על צווארי השני, ובוכים על צווארי השני. ממילא זה סיפור, זו תמונה שסוגרת מהלכים ארוכים, פתלתלים, שהתפתחו לאורך הסיפור כולו. למעשה, הפרשה מתחילה במקום שמאוד קשה להתחיל בו, מאוד מסובך להתחיל בו. בסוף הקריאה של הפרשה הקודמת, פרשת מקץ, אפשר היה לשמוע בקרב הקהל בבית הכנסת איזו רטינה וחוסר נוחות ציבוריים, כי הסיפור ממש עוצר באמצע, אחרי שיוסף אומר לאחים, חלילה לי מעשות זאת, האיש אשר נמצא גביע בידו, הוא יהיה לי עבד, ואתם עלו לשלום אל אביכם. כאן זה ממש רגע דרמטי מאוד, כי הנה יוסף הולך לקחת את בנימין לעבד, וכאן פתאום הפרשה נעצרה, ואנחנו צריכים לחכות עד השבת הקרובה, כדי לשמוע איך ויגש אליו יהודה ויומר, ואיך הדברים מגיעים לידי סיום טוב יותר. ובאמת מהבחינה הזו, קשה מאוד להתחיל את התמונה הזו, איכן שהפרשה מתחילה, ולמעשה צריך להתחיל טיפונת קודם. כבר בסוף פרשת וישב, כשהאחים שווים, כבר בסוף פרשת מקץ, בפרשה הקודמת, כשהאחים שווים לאחר שהתגלה הגביע באמתחת בנימין, כבר שהם שווים אל בית יוסף, ניכר איך הכתוב מתחיל למקד אותנו ביהודה. כי התורה אומרת, פרק מ"ד, פסוק י"ד, ויבוא יהודה ואחיו בית היוסף, והוא עודנו שם, ויפלו לפניו ארצה. אבל יש פה איזו התמקדות ביהודה שהיא התמקדות לא צפויה. עד עכשיו לא שמענו באופן מיוחד בתמונה הזו של חיפוש הגביע דווקא את יהודה. באופן כללי נאמר, ויחפש בגדול החלו וקטון קהילה, ויקראו סמלותם בלשון רבים, ויעמוס איש על חמורו, וישובו העירה, ופתאום ויבוא יהודה ואחיו. גם לשון היחיד, ויבוא יהודה ואחיו. ואחר כך המעבר לשון רבים, ויפלו לפניו ארצה. אני חושב שגם בדבר הזה יכול להיות שהתורה רוצה למקד אותנו בדווקא, באופן מיוחד, דווקא ביהודה. אז הם שווים אל יוסף, והוא עודנו שם. גם זה התורה מדגישה, כמי שאומרת שיוסף הבין שזה עניין של כמה שעות בודדות, והוא ממש עומד ומחכה להם. ואז יוסף פונה אליהם ואומר, ויאמר להם יוסף, מה המעשה הזה אשר עשיתם? הלא ידעתם, כי נחש ינחש איש אשר כמוני. יש פה עידון קל יחסית למה שיוסף ציווה את האחראי על ביתו לומר להם, כי כשהוא ציווה את זה שהאחראי על ביתו לרדוף אחריהם, אז הוא אמר לו, תגיד להם למה שילמתם רעה תחת טובה, הלא זה אשר ישתה אדוני בו, והוא נחש ינחש בו, הראותם אשר עשיתם. עכשיו יוסף חוזר כמעט על אותה לשון, והוא נחש ינחש בו, הראותם אשר עשיתם, אומר כעת יוסף, מה המעשה הזה אשר עשיתם? הלא ידעתם כי נחש ינחש איש אשר כמוני. אבל בעוד האיש אשר על בית יוסף שרדף אחריהם אמר להם הראותם אשר עשיתם, יוסף קצת מעדן את זה ואומר מה המעשה הזה אשר עשיתם? הוא לא מגדיר את זה כרע אלא מגדיר את זה כסוג של אכזבה, מה המעשה הזה אשר עשיתם? אולי הוא כבר מזמין אותם ככה קצת בכל זאת לדבר. להרגיש יותר בנוח. יהודה הוא זה שכבר מיד לוקח את המושכות ופותח ואומר, ויומר יהודה, מה נאמר לאדוני, מה נדבר ומה נצטדק, האלוהים מצא את אבון עבדיך, הננו עבדים לאדוני, גם אנחנו, גם אשר נמצא הגביע בידו. פה יש משהו מעניין. דבר ראשון אני מבקש להעיר, שכששומעים את יהודה אומר, מה נאמר לאדוני, מה נדבר ומה נצטדק, לשון הצטדקות שנאמרת מפי יהודה, אני חושב מחזירה אותנו לתמונה שכבר דיברנו על הזיקה שלה לסיפור יוסף ואחיו באופן כללי, לתמונה של יהודה ותמר. לאחר שתמר הצליחה להפיל את יהודה בפח, ויהודה כבר אמר הוציאו ותשרף, והיא פתאום שלחה לו את החותמת והפתילים, והנה היא גילתה את זהותה, גם אז כשיהודה הודה באשמה, הוא השתמש ממש באותה לשון, והוא אמר, צדקה ממני. וגם כאן הוא אומר מה נדבר ומה נצטדק. הוא מודה, יהודה יודע להודות. ושם הוא הודה על שהוא לא נתן את שלה, את הבן הצעיר לתמר. כאן ההודעה שלו דווקא פותחת את הפתח לקראת הבקשה שלו שלא לתת את הבן הצעיר, את בנימין, אלא דווקא שהוא יהווה איזה סוג של, של, של תחליף. אבל הדבר יותר מעניין מעבר לקישור הזה, שלו כבר דיברנו בדיוננו לפרשת וישב, זה הלשון הכללית שיהודה אומר, האלוהים מצא את אבון עבדיך. הננו עבדים לאדוני. האלוהים מצא את אבון עבדיך, זו לשון מאוד מעניינת כאן, בגלל הכלליות שלה. ראשית, למה האלוהים מצא את אבון עבדיך? לכאורה, תפסת אותנו על חם. לשלב פה את הקדוש ברוך הוא במקום שנראה כזו גניבה פשוטה, גניבה שבנימין, כך לכאורה על פניו, בנימין האח הצעיר, לקח את הגביע שחמד אותו. למה הקשר להאלוקים מצא את אבון עבדיך? ואני חושב שהדבר הזה הוא זה שעומד ברקע מדרש חזל, שאכן ביקשו לפניח את הפסוק הזה באופן מאוד רחב. כך מתנסח כאן המדרש, אני קורא בבראשית רבה פרשה צדי ב', סעיף ת' ויאמר יהודה מה נאמר לאדוני בכסף ראשון מה נדבר בכסף שני הכסף כוונת המדרש לכסף שנמצא באמתחת הסקים שלהם מה נצטדק בגביע ושוב מה נאמר לאדוני במעשה תמר מה נדבר בבלהה ומה נצטדק בדינה מה נאמר לאבא שבארץ כנען ביוסף ומה נדבר? בשמעון. ומה נצטדק? בבנימין. אם נאמר לך חטאנו, גלוי וידוע שלא חטאנו. ואם נאמר לך שלא חטאנו, האלוהים מצא את עוון עבדיך. אמר רבי יצחק, מצא בעל חוב מקום לגבות שטרו. כלומר, יכול להיות שהחוב פה הוא חוב אחר לגמרי, אבל עכשיו זו ההזדמנות לגבות את השטר שעומד פתוח. אני חושב שחזל נאתרים פה לפער אמיתי שקיים בתוך הפסוק, כי הלשון הכללית הזו, אלוהים מצא את עוון עבדיך, מזמינה את הקורא לראות בוידוי הזה, בהודעה הזו, משהו רחב יותר מאשר העוון הספציפי של גניבת הגביע. ובמובן הפשוט, כמובן, אני חושב, בהקשר של סיפור יוסף, הקישור האוטומטי שקופץ לנו מול הראש, זה בעיקר מכירת יוסף. כשאומר יהודה, האלוהים מצא את עוון עבדיך, הננו עבדים לאדוני. גם אנחנו, גם אשר נמצא הגביע בידו, יש פה, בין אם יהודה מתכוון לזה בפה מלא, ובין אם זה רק איזה רמז ספרותי, יש פה מוכנות של האחים לשלם את המחיר, לא על המטלת הגביע שעכשיו יוסף מעליל עליהם, אלא על האבון שאכן רובץ לפתחם, ולכן הננו עבדים לאדוני, מתקשר פה במעין מידה כנגד מידה. הם מכרו את יוסף לעבד, ועכשיו הם מוכנים להיות עבדים בעצמם. כלומר, האלוהים מצא את עוון עבדיך, זה הרבה יותר רחב, כביכול אומר יהודה פה ליוסף, זה הרבה יותר רחב אפילו ממה שאתה עצמך חושב. אתה אולי חושב שתפסת אותנו פה על איזה חטא קטן וספציפי, אנחנו בתוכנו מרגישים שמדובר באיזה אבון גדול יותר שהאלוקים מצא, ואפילו לא אתה בעצמך. הדבר הזה קשור במה שרבים כבר עמדו עליו, ואני רוצה להעיר אותו רק מתוך הפרספקטיבה עכשיו שלנו של נאום יהודה, שאנחנו מיד ניגשים אליו, אבל רבים עמדו על התיקון שהאחים עושים במסע המחודש שלהם למצרים עם בנימין. כלומר, התורה מציגה את כל הירידה למצרים עם בנימין כאיזה סוג של שיקוף חוזר של ירידת או מכירת יוסף למצרים. זה מתחיל, אני לא נפתח עכשיו את כל המקומות שבהם התורה רומזת, כי זה ייקח זמן יותר רחב ממה שיש לנו, אבל זה מתחיל כבר בדברי יעקב אליהם, כשיעקב אומר להם, טוב, תרדו למצרים, אז יעקב אומר, אם כן, אני קורא בפרק מ"ג, פסוק י"א, ויאמר עליהם ישראל אביהם, אם כן איפה זאת עשו, קחו מזמרת הארץ בכלכם, והורידו לאיש מנחה, מעט צורי ומעט דבש, נחות ולות, בוטנים ושקדים. עכשיו, המשפט הזה הוא משפט שקשה לי להאמין שהאחים שומעים אותו ולא מתחילים להחביר. כי יעקב לא מבין, לא מודע לעומק הנורא של רשימת המכולת המאוד טכנית שהוא אומר כאן. אבל מבחינת האחים, כשהם שומעים את הצירופים האלו, והורידו לאיש מנחה, מעט צורי ומעט דבש נחות ולות. צורי, נחות ולות, אומר יעקב, וזה בדיוק מה שהשיירה שהורידה את יוסף למצרים נשאה על גבה. שהרי בפרק למדזיין, כשהשיירה הזו מתוארת, אז היא מתוארת בפסוק כ"ה, וישו עיניהם ועירו, והנה ארוחת ישמעאלים באה מגלעד, וגמליהם נושאים נחות וצרי ולות. עכשיו זה כל כך חריג, הצירוף הזה, נחות וצרי ולות, ליתר דיוק, נחות ולות לא מופיע עוד, אלא בשני המקראות האלו. זה לא יכול להיות מקרי, ושוב, לפחות בתודעה של האחים, גם אם יעקב לא מתכוון לזה, כבר נוצר איזה קשר בין השיירה שהורידה את יוסף, ובין, עכשיו הם בעלי השיירה, שמורידים את בנימין. הדבר הזה ממשיך כידוע גם בהעדפה שיוסף מעדיף את בנימין על פני כל האחים, כך נאמר בסוף פרק מ"ג, וישא מסעות מאת פניו עליהם, ותרב מסעת בנימין ממסעות כולם חמש ידות. הוא מעדיף את בנימין על פני האחים, ושוב אני חושב שהכוונה של יוסף לפחות להחזיר אותם למקום של האח הצעיר המועדף. ועכשיו הנה הולך אותו אח צעיר להיות עבד במצרים, הוא נתפס בכלכלתו והולך להימחר לעבד, בדיוק כמו יוסף, והעיניים נשואות עכשיו אל המשפחה, אל האחים, איך הם יגיבו עכשיו, מה הם יעשו, הדברים כאמור ידועים. אני דווקא רוצה להדגיש איך גם יהודה בנאומו אכן חוזר במודע או בתת מודע, חוזר ליוסף. הוא מדבר על בנימין, אבל הוא יודע שבעצם גם יוסף הוא חלק מהסיפור פה. כלומר, האלוהים מצא את עוון עבדיך, העוון הכללי פה הופך להיות כותרת לכל נאום יהודה. איפה זה בולט? אז אני אביא שלוש דוגמאות בקצרה. יהודה בנאומו מכנה את בנימין באופן הבא, ונאמר אל אדוני בפסוק כף, יש לנו אב זקן וילד זקונים קטן. ילד זקונים, כך כונה הרי יוסף בתחילת הסיפור. כשמתוארת כתונת הפסים שעשה יעקב ליוסף, נאמר, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו. עכשיו אומר יהודה בדיוק אותו המשפט לגבי בנימין. יש לנו אב זקן וילד זקונים קטן, וההמשך, ואחיו מת, ויוותר הוא לבדו לאמו, ואביו אהבו. כלומר, כמו שעל יוסף נאמר שאביו אהבו, כי הוא ילד זקונים לו, כך עכשיו אומר יהודה את אותו המשפט בדיוק, הפעם על בנימין. בנימין הוא הילד הזקונים הקטן, ואותו יעקב אוהב, ואפילו יהודה כבר פה מדגיש, ואחיו מת, ויוותר הוא לבדו, והנה האנלוגיה בין אחיו שמת לבין בנימין, האנלוגיה הופכת להיות ממש אנלוגיה גלויה. הדבר הזה, ההשוואה בין בנימין ליוסף מפי יהודה, בולט גם במילה יחסית קטנה ואגבית, אבל שוב בהקשרי סיפור יוסף, כל מילה קטנה יכולה לזעזע את הנפש, ובפסוק למד אומר יהודה את הדברים הבאים, ואתה כבואי אל עבדך אבי, והנער איננו איתנו, ונפשו קשורה ונפשו, ומיד אחר כך בפסוק למד דלת, כי איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי. המילה הזו שנאמרת כאן פעמיים על בנימין, איננו, שהנער איננו, היא המילה שבסיפור יוסף עד עכשיו כך תואר יוסף עצמו. כך בפרק מבית פסוק י' ויאמרו 12 עבדיך אחים אנחנו בני איש אחד בארץ כנען, והנה הקטון את אבינו היום, והאחד איננו. כך גם בפסוק למדבית שם בהמשך, הם אומרים ליעקב שהם אמרו 12 אנחנו אחים בני אבינו, האחד איננו, והקטון היום את אבינו בארץ כנען, שוב האחד איננו. ובהמשך יעקב גואר בהם ואומר להם, אותי שיקלתם, יוסף איננו ושמעון איננו, ואת בנימין תיקחו עלה היו חולנה. כלומר, הביטוי איננו, פעם אחת, כמו שראינו עכשיו, מוסף גם על שמעון, אבל לאורך כל הסיפור מוסף דווקא על יוסף. ועכשיו פתאום יהודה אומר, ואתה כבואי לעבדך אבי, והנער איננו איתנו, והפעם הוא מתכוון, הוא מתייחס לבנימין. שוב, איזה קישור בין בנימין ובין יוסף, אבל ברור שהקישור הבולט ביותר זה מה שיהודה אומר בפסוק למד א', כך יהודה מתאר את יעקב, לו הם ישובו בלי בנימין, והיה כראותו כי אין הנער ומת, והורידו עבדיך את ציבת עבדיך אבינו ביגון שאולה. פה יהודה ממש רואה מול עיניו את תגובת יעקב ללקיחתו של יוסף ממנו, כי התורה תיארה באופן ממש זהה אז את התגובה ההיא של יעקב, אחרי ויקרא יעקב בסוף פרק למד זין, סוף סיפור המכירה, ויקרא יעקב סמלותיו, וישם שק במותניו, ויתאבל על בנו ימים רבים, ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו, וימאן להתנחם, ויאמר, כי ארד אל בני אבל שאולה. כי ארד אל בני אבל שאולה, כך יהודה אומר גם עכשיו, לו נחזור בלי בנימין, שוב, והורידו עבדיך את ציבת עבדיך אבינו, ביגון שאולה. אני מבקש להזכיר שכל נאום יהודה הוא סוג של תגובה לדברי יוסף, שאומר להם, חלילה לי מעשות זאת, האיש אשר נמצא הגביע בידו, הוא יהיה לי עבד, ואתם עלו לשלום אל אביכם. וזה בעצם הרמה להנחתה, כי יהודה מבקש לומר ליוסף, עוד אתה אומר לנו, עלו לשלום אל אביכם, אז הוא אומר, איך אעלה אל אבי? ככה אני יכול לעלות, כזה יהיה שלום. אם נעלה כך, סופנו שנוריד את סיבת עבדך אבינו ביגון שאולה. לא נעלה לשלום, אלא אנחנו עתידים להוריד ליגון. להוריד לשאול. אבל בכל מקרה, בין אם כך ובין אם כך, גם יהודה עצמו חווה את הסיטואציה, כך עולה מתוך הכישורים שראינו עכשיו, גם יהודה עצמו חווה את הסיטואציה כסוג של שיבה למחירת יוסף. ובמובן הזה יש בהכרעה של יהודה להציע את עצמו כעבד, כתחליף לבנימין, יש באמת תיקון מאוד מרשים, תיקון מאוד, מאוד יפה, מאוד עדין, גם נוקב לעומק הנפש, וגם כערבות, מה שאכן יהודה לקח על עצמו, לערוב לנער, יש פה את מסירות הנפש הגדולה ביותר שאפשר לעלות על הדעת. אבל כל זה בעצם, זה איזה סוג של מבוא כללי, בשביל לראות מה קורה יותר ברובד העומק של הסיפור, מה קורה בנאום יהודה, ובמקביל אני מבקש להראות שזה קורה גם בנאום יוסף. יהודה לכאורה ניגש אל יוסף ומספר את כל הסיפור שוב. ורבים כבר תמהו מה ראה יהודה לספר שוב את כל הסיפור, רק בשביל לומר, ואתה ישב נעבדך תחת הנער, עבד לאדוני, והנער יעל עם אחיו. הוא יכול להציע את ההצעה הזו גם בלי לחזור שוב על כל הסיפור. אבל מסתבר שכשניגשים לסיפור יהודה, אז מוצאים סיפור שונה בכמה פרטים מהותיים מהסיפור איך שהוא קרה באמת. אני אתמקד עכשיו רק בפרט אחד שהוא הבולט ביותר, אבל מעין הפרט הזה יש עוד כמה פרטים קטנים יותר. אני קורא את ההתחלה. ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, והליך רבך בעבדך כי חמוך כפרעו. אדוני שאל את עבדיו לאמור, היש לכם אב או אח? יהודה פותח את הסיפור בשאלת יוסף אותם, היש לכם אב או אח? עכשיו יהודה, אין צורך לומר, מתעלם פה מכל הקשר השאלה. הרי זה לא שיוסף אמר, סליחה, אתם שולחים שמה, תגידו, יש לכם אב או אח? מתוך נאום יהודה נראה שזו סתם איזה מין שאלה תמימה שכזו. הרי יוסף שאל את זה כחלק מהבדיקה שלהם, האם הם מרגלים. ההקשר היה הקשר מאוד נוקב, מאוד קשה. ויהודה עכשיו בנאומו מתעלם מכל ההקשר ואומר, אתה שאלת אותנו האם יש לנו אב או אח. ונאמר אל אדוני, יש לנו אב זקן וילד זיכונים קטן, ואחיו מת ויוותרו לבדו לאמו ואביו אבו. ותאמר אל עבדיך, הורידו אליי ואשימה עיני עליו. שזה ממש גובל במבוכה. יהודה אומר ליוסף, שיוסף היה בתוך הסיפור, הוא לא יכול לעבוד עליו, אבל יהודה מציג את הסיפור, מציג את ההיסטוריה, כאילו יוסף פשוט התעניין באותו אח שלו ירד עם כל האחים, והציע להם, ותאמר אל עבדיך, הורידו אליי, ואשימה עיני עליו, ואני אדאג לו קצת, ואפגוש אותו, ואראה אותו. ויהודה ממשיך, ונאמר אל אדוני, לא יוכל הנער לעזוב את אביו, עזב את אביו ומת. הרי כשיוסף ביקש להוריד את בנימין, זה היה בשביל לשחרר את שמעון. זה היה כחלק מהשמתם בריגול. הוא ודאי לא אמר ואשימה עיני עליו. זה משפט שלא קשור בכלל להקשר המקורי של הסיפור. ואף על פי כן יהודה מתאר את הסיפור, את ההיסטוריה באופן חדש, באופן אחר. הנטייה מקובלת היא לומר שיהודה עושה כאן משהו מכוון. שהוא מבקש, הוא לא רוצה לפתוח את תיבות הפנדורה הקשות, הוא לא רוצה להזכיר שוב את אותם רגעים קשים שהיו בעמידה שלהם מול השליט המצרי, והוא מבקש להציג את הסיפור באופן יותר עדין, באופן יותר לבבי, ולכן הוא מתעלם מכל מיני היבטים. הרעיון הזה, הדבר הזה הוא בהחלט אפשרי, והוא אפילו סביר. עם זאת, בהקשר של סיפור יוסף ואחיו, אני חושב שעשו לנו לעצור פה. כי קוראת כאן תופעה ייחודית ומרתקת, שדווקא בסיפור שיהודה מספר עכשיו, איך שהוא מתאר את ההיסטוריה, ושיהודה משנה חלק מן הפרטים כפי שהיו באמת, דווקא הסיפור הזה במובן מסוים קרוב יותר לאמת מאשר הסיפור כפי שהוא באמת התרחש. מה אני מתכוון לומר? אני מתכוון לומר שהרי אנחנו הקוראים יודעים שחלק מהקובלנות שיוסף קבל באוזני האחים, חלק מהשמתם בריגול ומאסר שמעון, וכל הדברים האלו הם למעשה רק מן השפה ולחוץ. יוסף לא באמת חשב אותם, זה לא היה אלא המטלה בשביל שהם יורידו את בנימין. באמת מה שהטריד את יוסף זה היש לכם אב או אח, האם האבא חי, איפה האח, אולי תורידו אותו, וכל הסיפור שמסביב לא היה אלא תפאורת רקע בשביל האמת הזו. והנה ניצב כאן יהודה. ואולי באיזו מין אינטואיציה, שוב אולי במודע, אולי אפילו שלא במודע, יהודה מספר שוב את הסיפור תוך שהוא בורר עיקר מתפל, ומתברר לפחות לנו הקוראים, שאכן הסיפור הזה שיהודה עכשיו מספר, תוך שהוא משנה פרטים, דווקא סיפור השינוי נוגע באיזו אמת גדולה. כי באמת מה שמעניין את יוסף זה, יש לכם אב או אח. וכשיהודה פותח כך את הסיפור, אדוני שאל את עבדיו לאמור, יש לכם אב או אח? כביכול יהודה מצליח לגעת בשורש הסיפור שלהם. כביכול יהודה מבין פתאום שכל האשמתם בריגול לא הייתה אלא רקע בשביל השאלה הזו. יש לכם אב או אח? וכביכול מבין פתאום יהודה שכל מה שיוסף ביקש להוריד את בנימין, זה לא היה בשביל לקחת אותו לאיזה עבד או משהו כזה. זה לא היה באמת רק כך שמעון יוכל להשתחרר. זה היה בשביל ואשימה עיני עליו. פתאום יהודה חש, שוב אולי אפילו שלא במודע, קשה מאוד להכריע פה, אבל הסיפור שיהודה מספר מברר את האמת הגדולה, את האמת העמוקה, עוד הרבה יותר מאשר איך שההיסטוריה הקונקרטית התרחשה בפועל. הדבר הזה הוא יסוד מאוד מעניין בסיפור יוסף ואחיו, כי היסוד הזה עצמו מתממש שוב גם בנאום יוסף. מיד אחרי דברי יהודה, כשיוסף מתגלה לאחים, הוא אומר להם משפט אמיץ מאוד, ומשפט שרק אדם עם נפש רחבה כמו יוסף יכול להוציא מפיו, כי יוסף אומר להם, ואתה אל תעצבו ועל איחר בעיניכם כי מחרתם אותי הנה, כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם. כי זה שנתיים הרעב בקרב הארץ, ועוד 5 שנים אשר אין חריש וקציר, וישלחני אלוהים לפניכם לשום לכם שירית בארץ, ולהחיות לכם לפליטה גדולה, ועתה לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלוהים, וישימני לאב לפרעו ולאדון לכל ביתו ומושל בכל ארץ מצרים. יוסף בא אל אחיו, בני אביו, שמכרו אותו לעבד למצרים, התכחשו לו, הפשיטו את קוטונתו ומכרו אותו לעבד, ואומר להם, אל תעצבו כי מחרתם אותי הנה. לא די בזה שהוא סולח להם, הוא מבקש להוביל אותם איזשהו תהליך נפשי, שהם יראו במחירה איזה סוג של דבר שכביכול היה צריך לעשות. הדבר מאוד בולט בשינוי הפועל שיוסף עושה, כי יוסף מתחיל באל תעצבו והליכר ביניכם כי מחרתם אותי, אבל פתאום הפועל מתחלף בעדינות יתרה לפועל אחר, כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם. ואז הוא אומר, וישלחני אלוהים לפניכם, עד שבסוף הוא אומר להם, ואתה לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוהים. ברגע שיוסף עובר מפועל המחירה, לפועל שליחה, לפועל שליחות, הרי שיוסף אומר למעשה את הכל. אתם אולי התכוונתם למכור אותי, אבל בעומק מה שקורה פה זה סוג של שליחות. אני נשלחתי לפה, האלוקים רצה שאני אגיע לפה, יש לי זה תפקיד, יש לי זה ייעוד. וגם אם התפקיד שלכם בתוך המהלך הכללי שעברתי היה תפקיד נורא והיום, אתם מכרתם אח לעבד, אבל אתם לא צריכים להצטער על זה. כך מהפרספקטיבה של יוסף, יוסף אומר להם, אני מבחינתי אתם לא צריכים להצטער על זה, כי אני היום יודע לפענח את הסיפור שלי באופן חדש. אני פתאום מבין שהמחירה לא הייתה אלא שליחות. שהיה לי פה תפקיד כדי לשום לכם פליטה גדולה. גם יוסף, כמו יהודה קודם, בעצם מסתכל על סיפור חייו ומספר אותו מחדש. בורר פתאום עיקר מתפל. פתאום מתעלם מההקשר המשפחתי המצומצם שהוביל אותו למצרים, ואומר, העיקר פה היה שהתגלגל למצרים. במובן הזה, כשם שיהודה בנאום שלו, נוגע בשורש הדיאלוג שהיה להם עם יוסף, והוא מצליח איכשהו לדלות את ההקשר המשפחתי שהוא למעשה זה שבצבץ כל הזמן מתחת לפני השטח. כך עכשיו גם יוסף מצליח איכשהו להסתכל על ההיסטוריה האישית שלו ולדלות את האלוקים שמסתתר מתחת לפני השטח. למחיה שלחני אלוהים לפניכם. אני חושב שיהיה מותר לומר במובן הזה שסיפור יוסף ארוג בחלומות כידוע, בגלל שהחלום מזמין את האדם בדיוק לעמדה כזו. החלום בדרך כלל מבקש לומר משהו מעבר לעצמו. החלום נראה בחלום שיש 3 סלי חורי על ראשו של שר האופים ואוף אוכל אותם, את המאפה, אבל למעשה יוסף שהוא פותר חלומות יודע לראות את המציאות הזו הנחלמת כסמל למשהו אחר. 3 סלי החורי אינם 3 סלי חורי אלא 3 ימים. האוף האוכל את המאפה זה האוף שיוכל את בשרו של שר האופים עצמו שיהיה תלוי. ושבע הפרות אינן אלא 7 שנים ורעה וסבה. החלום הוא סמלי, הוא סמל, הוא מלא בסמלים. ויוסף יודע להתבונן כך על המציאות. להסתכל על ההופעה החיצונית שמתממשת, שמתרחשת בתוך המציאות, ולראות איזה יד אלוקים שמפעמת מאחוריה. למחיה שלחני אלוהים לפניכם. והנה רגע לפני שיוסף מתגלה לאחיו, כשיהודה מגיע למקום עמוק מאוד של מסירות נפש, שאין דומה לה, שהוא מוכן להציע את עצמו כעבד במקום הבן המועדף על ידי האבא, הבן השני, גם בנימין, גם אותו האבא אוהב, והנה הוא מוכן למסור את עצמו כעבד, תוך כדי שיהודה מגיע למקום עמוק כזה של מסירות נפש, יהודה גם הוא זוכה לטעום מאותה מידה יוספית, לספר את הסיפור מחדש, לספר את הסיפור תוך אינטואיציה נבואית שכזו, שיודעת לשים את האצבע בדיוק על מה שבאמת קורה, ולהתעלם מכל ההיבטים האחרים, וכך להמליך שם שמיים, או להמליך שם שמיים בסיפור של יוסף, או להמליך מסירות נפש ולקיחת אחריות אישית בנאום של יהודה, מעבר למה שנדמה בתוך המציאות החיצונית כפי שהיא נגלית מול עינינו. שתהיה שבת שלום ולהתראות.